אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השיגורים הבלתי פוסקים לעבר יישובי ישראל רשמו אתמול שיא מפוקפק חדש. תושבי המרכז והשרון הצטרפו לטווח האש מרצועת עזה במטח רקטות חסר תקדים שהביא לצערנו גם לנפגעים בנפש. אבל במשך חודשים ארוכים נשמרה רגיעה בחזית הדרום. כן, היו מה שמכונה טפטופים פה ושם, ירי שבדרך כלל לא גרם לפגיעות ולא הביא להסלמה. שמענו שוב ושוב את הפרשנים באולפן, כן, אני ביניהם, אומרים שלא לחמאס ולא לישראל יש אינטרס בהסלמה. אבל בימים האחרונים, בטח אחרי אתמול, המשוואה הזאת השתנתה.
המערכה הזאת תיקח זמן. בנחישות, באחדות ובעוצמה נשיב את הביטחון לאזרחי ישראל.
מפעלי ייצור, מנהרות, מגדלים שמשמשים את ראשי הארגונים מתפוררים ברחבי עזה וימשיכו להתפורר. יש המון מטרות בקנה, זו רק ההתחלה.
ואנחנו נחושים לפגוע בארגוני הטרור באופן משמעותי ביותר.
שני הצדדים הסירו את הכפפות, חמאס ירה רקטות לעבר ירושלים בפעם הראשונה מאז צוק איתן, חזר לראות עד לאזור השרון במטחים כבדים, וישראל בסוג של תגובה ניצלה את ההזדמנות לפגוע במאות אתרים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, ולהתנקש בחיי בכירים במערך הרקטות של ארגוני הטרור ולפגוע כך בעשרות פעילים. אבל מה קרה עכשיו שגרם לכולם לשבור את הכלים? מה חמאס מנסה להשיג? והאם יש לו בכלל אסטרטגיית יציאה? היי, אני גילי כהן ואתם על אודיו, מסקט החדשות והאקטואליה של כאן. כדי לנסות לענות על השאלות האלה, אני מרימה טלפון לגל ברגר, ראש תחום הפלסטינים בכאן חדשות. היי גל.
היי גילי.
איפה אני תופסת אותך?
ממש עכשיו באשקלון, באזור בית החולים ברזילאי.
כמה אזעקות היו לך בשעות האחרונות?
תראה, אני פה כבר משהו כמו שעה, אני חושב אולי חמש פעמים שמענו כאן גם את האזעקות וגם בומים, חלקם קרובים יותר, חלקם פחות, אבל זה נשמע כאן היטב.
טוב, אז קודם כל תשמור על עצמך ונגיד שאנחנו מקליטים את השיחה הזו אתמול בשעות הערב. איך הגענו לסיטואציה הזו, גל?
תראי, היום בדיעבד אנחנו כולנו חכמים ויכולים גם לומר שהגענו לסיטואציה הזאת בדיוק איך ומתי שחמאס רצה שנגיע אליה. כיוון שחמאס כנראה בנה לעצמו תסריט בימים ובשבועות האחרונים, תסריט של הסלמה מדורגת, שהוא נקלע בירושלים כתירוץ להסלמה הזו, וסיעה של ההסלמה הוא פשוט סימן אותה על לוח השנה. אני מזכיר לך שהם דיברו על כך שיום ירושלים זה יהיה הסיפור שיגרור את כל חמאס ואת כל העם הפלסטיני להגיב, ואנחנו רואים שזה מה שקרה. יום ירושלים אש נדלקה בירושלים במהומות של הר הבית וכולי וכל הדברים שהיו מסתביב.
המונים החלו לידות אבנים, בקבוקים וזיקוקים לעבר כוחות המשטרה שמוצבים בסמוך לשער השלשלת בהר הבית.
וחמאס קיבל החלטה שביום הזה הוא מדליק גם את רצועת עזה ומביא בעצם להתלקחות גם משם, וככה בעצם אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים עכשיו.
ומה הוא מנסה להשיג בעצם?
אז הייתי אומר שיש לו כמה מטרות. בראש ובראשונה חמאס מנסה להצטייר כמגן ירושלים. לא בכדי הוא שם את ירושלים על ראש שמחתו כבר מתחילת האירועים שם. אנחנו נמצאים למעשה כבר בסופו של חודש שהיו כמה וכמה אירועים בתוך ירושלים שחמאס פשוט זיהה אותם בחושיו המקודדים ורחב עליהם. אני מדבר על הסרטונים האלימים של אלימות הדדית בין יהודים לערבים בירושלים בטיק טוק וכולי, ואחר כך מדרגות שער שכם שנחסמו ברמדאן על ידי המשטרה שאחר כך פתחה אותם, והפינוי של שייח ג'ראח, כל הדיון המשפטי סביב העניין הזה, שגם הוא נדחה בסופו של דבר, וכל ההכנות בצד היהודי, הישראלי, ליום ירושלים, הכנות שכללו גם את מצעד הדגלים, וגם כל מיני קריאות שהיו לעלות ביום הזה להר הבית, כלומר שיהודים יעלו להר הבית.
רגע, אבל גל, מכל מה שאמרת, זה בדיוק אותם דברים שהדרג המדיני, נתניהו בעיקר, ניסו למנוע. כלומר, הדיון בשייח' ג'ראח נדחה, ומצעד הדגלים לא עבר בשער שכם, ויהודים לא עלו להר הבית ביום ירושלים. למה כל זה לא עזר?
קודם כל, כל זה נדחה, צריך לומר, ברגע האחרון, אחרי שכבר קרה, ואחרי שהדלקה כבר פרצה, ואחרי שכבר חמאס גיבש תוכנית, שהציעה הוא כבר תכנן ליום ירושלים, שהוא גם מצרף את עזה למערכה הזו, ואז פתאום ביום האחרון או ביממות האחרונות, ישראל מקבלת שורה של החלטות, נדמה לי שיום קודם פינוי, הדיון המשפטי לגבי פינוי שייח' ג'ראח נדחה, וביום עצמו, ביום ירושלים עצמו, נפלו פתאום החלטות גם לשנות את מסלול צעדת הדגלים, כך שלא תעבור ליד שער שכם, ושיהודים לא יעלו להר הבית. זה כבר היה מאוחר מדי מבחינת חמאס, הוא עשה את כל הבילדאפ הזה לקראת יום ירושלים, לקראת זה שהוא מעזה מסמן את עצמו בתודעה הפנים פלסטינית קודם כל, אבל גם הכלל ערבית והמוסלמית כמגנה של ירושלים. אז עם כל הכבוד לישראל שהחליטה להתקפל ברגע האחרון, זה לא מה שיקלקל לחמאס את התוכניות. הוא סימן בלוח שביום ירושלים מתחילה התפרצות מעזה, וזה בדיוק מה שקרה.
אבל הנה, את זה הוא השיג. אז למה הסבב הזה לא נגמר עכשיו? כי מגן ירושלים על פניו, יש לו את זה כבר.
קודם כל, אני חושב שמבחינת חמאס, בוודאי אחרי יממה שלמה של התקצויות ושל מתחים מעזה ותקיפות ברצועת עזה, אם היית בא עכשיו לחמאס ומציע לו, בוא נלך עכשיו להפסקת אש, הוא חותב על זה בשתי ידיים. אני לא מדבר כרגע על הדינמיקה של האירועים, שכמובן יכולה להוליד בכל רגע התפתחות בכל ההסלמה הזאת. אני מדבר על השאלה, שאלת העל, האם חמאס בנקודת הזמן הזו סבור שהוא כבש את הפסגה מבחינתו, שהוא מה שנקרא סימן וי על המטרות שהוא הציב לעצמו בסבב ההסלמה הזו. אז זה, אני חושב שחמאס מבין שהוא בהחלט הצליח לייצר את מה שהוא רצה, לייצר את עצמו כמגן ירושלים, למצב את זה, לקבע את זה בתודעה הפלסטינית, ולכן הוא מבחינתו היה חותם עכשיו על הפסקת אש. הוא הוכיח כבר, הוא עשה את שלו, אבל אנחנו נמצאים בתוך הסלמה, וכידוע לך גילי, להסלמות יש את הדינמיקות שלהם, ובדינמיקה הזאת אירוע גורר אירוע, וכאשר ישראל מחסלת שם עכשיו בכירים בדרך כזה או אחר, ותוקפת בתים ורבי קומות, אז מבחינת חמאס אני חושב שיכול מאוד להיות שסבב ההסלמה הזה כבר יצא מתחומי הגזרה שהוא תכנן לו מלכתחילה, ולכן זה עדיין רק על אותם עדי דינמיקה שההסלמה הזאת בעצם מייצרת.
אני מניחה שגם אתה שמעת את התדרוכים או את האמירות שיצאו מגורמים בישראל, כאילו עד עיד אל פיטר הכל יירגע. אז אתה שומע דברים דומים מהמקורות שלך ברצועה?
תראי, שם אף אחד לא מדבר על עיד אל פיטר. עיד אל פיטר מתחיל ברביעי חמישי, הם אמורים לגלוש לאווירת חג בימים האלה. אני אומר כמה דברים על העניין הזה. קודם כל להגיד שבגלל החג הם ירצו לסיים את זה מהר, אני חושב שזה קצת אוריינטליזציה, זה קצת אופילות בנטייה להיגיון מערבי, שאני לא בטוח של השכנים, שהשכנים שלנו חולקים את אותו היגיון. זאת אומרת, בסדר, אז חג, שדעת, גם צוק איתן היה תוך כדי חג עיד אל פיטר ותוך כדי רמדאן, זה לא בדיוק מה שימנע מחמאס להמשיך בהסלמה. מצד שני, אם אני מנסה להיכנס לראש של חמאס, אני חושב שבקביעת היעדים הראשונית שלהם, כשהם החליטו שהם יוצאים למבצע הזה או לסבב הזה ביום שני בשש בערב, הם החליטו על הטיימינג כדי שיהיה אפשר באמת לסיים את זה בסבב חד יומי או סבב דו יומי. אני לא חושב שחמאס רוצה את זה, אני לא חושב שחמאס רוצה עכשיו ללכת למלחמה רבתי, ואני גם לא חושב שישראל רוצה עכשיו מלחמה רבתי מול רצועת עזה. צריך לזכור שאם לא היה ירי ביום שני בשש בערב, ירי לירושלים ואחר כך מתחים אל כל יישובי הדרום, ישראל לא הייתה נמצאת בכלל בתוך כל הסיפור הזה של הסלמה. זה לא שישראל קיבלה החלטה לצאת לסבב ההסלמה הזה, כיוון שהיא קיבלה החלטה להפיל את שלטון חמאס או ללכת למלחמה ברצועת עזה. לא, אנחנו מכירים את המדיניות של ישראל. המדיניות של ישראל מול עזה היא מדיניות של הסדרה, לא של מלחמה. היא מדיניות שרוצה להשאיר את חמאס כריבון בשטח ברצועת עזה, כיוון שבעיניה אין לו תכלית, והיא רוצה אותו שם ככתובת ברורה. ולכן נראה שכל המטרה של הסיבוב הזה, אני חושב מבחינתה של ישראל, היא לצאת מהסיבוב הזה עם חמאס קצת יותר מוכה וקצת יותר מורתע, ועם חמאס שבעתיד יחשוב אלף פעם אם עוד פעם לראות על ירושלים או על כל מקום אחר בגלל אירועים שלא קורים בכלל ברצועת עזה, אלא בגדה או במזרח ירושלים.
ואתה מביא אותי בדיוק לשאלה הבאה. הכסף הקטרי לא היה אמור למנוע, או לפחות לדחות בעד הבעד את התמונות הללו?
תשמעי, זאת שאלה מצוינת, כיוון שהקטרים הם באמת מי שמפסידים מבחינה כספית בעיקר מכל האירוע הזה. הקטרים מושקעים שם בפרויקטים עד סבר ברצועת עזה, רק מאז שהשליח הקטרי נכנס לתמונה עם מזוודות כסף שהוא מזרים לעזה חודש אחרי חודש, הם השקיעו שם כבר משהו כמו מיליארד דולר, גם בכסף וגם בפרויקטים, כך שאולי הם מבינים עכשיו שזאת מניה לא כל כך בטוחה להשקיע בחמאס ברצועת עזה, ויכול מאוד להיות גם שהקטרים עכשיו קצת אפילו כועסים על חמאס, שמעמיד את הפרויקטים שלהם בסכנה. זה לא רק שקטר נהנית מקשרים מצוינים עם חמאס, ההנהגה של חמאס בחוץ לארץ יושבת שם בדוחה, בירת קטר. היא חייבת מה שנקרא לדפוק חשבון גם להנהגה הקטרית שם, ולא בכדי, הקטרים כרגע מעורבים, מעורבים מאוד, כי מבחינת הקטרים זה ברור שלהם קודם כל אין שום אינטרס במלחמה עכשיו ברצועת עזה, בטח לא אחרי כל הכסף שהם שפכו שם בשנים האחרונות.
אני רוצה להציע לך תזה אלטרנטיבית. ישראל נרמלה את חמאס. ישראל גרמה לחמאס להיות אורח בשולחן, גם אם הוא עדיין עוד לא התקרב ממש אל שולחן, השולחן הישראלי, אבל מישהו שיכול להיכנס לחדר בלחיצת יד קטרית. אולי גם למי שנהיה פתאום השליט, המאופק, הריבון, מי שמקבל שיחות ויוצא למסעות דיפלומטיים, גם הוא צריך מדי פעם לעורר איזושהי התנגדות, להוכיח שהוא לא הפך להיות מישהו שכבר לא מניף את נס ההתנגדות?
חד משמעית. קודם כל, אני אמרתי שיש כמה נרטיבים שחמאס ביקש לבנות בהסלמה הזאת. זה לא רק את היותו מגן ירושלים לכאורה. הוא רצה גם לומר שהמאבק המזוין זה כבר לא רק סיסמה שכתובה על הנייר, שהוא רק צועק אותה בחוצי חוצות, אבל בפועל ברגע האמת לא מממש אותה. פה הוא רואה את ירושלים בוערת, שזה חלק מהעם, שלא חלק מהעם הפלסטיני, והוא מרגיש שהוא צריך להגיב. וגם היו קריאות בירושלים לחמאס, למוחמד אף אישית, תגיב, אל תשאיר אותנו לבד. חמאס לא יכול לעמוד בסיטואציה כזו כשהוא משולב ידיים, יושב בשקט ובעמדת המשקיף מהיציע. הוא מרגיש שהוא חייב להתערב, הוא רוצה שהציבור הפלסטיני וגם הכלל ערבי והכלל מוסלמי יבינו שהוא לא זנח את המאבק המזוין, בניגוד אגב ליריב הפוליטי שלו, לאבו מאזן, ששמעת את הקלף הזה מהידיים שלו. הרי אבו מאזן הולך במסלול הפוך לגמרי של תהליך מדיני ושל תאום ביטחוני. חמאס בא פה לציבור הפלסטיני ואומר, הנה אני האלטרנטיבה. הוא גם מעביר פה אגב מסר לאבו מאזן עצמו, שהציבור הפלסטיני לכאורה בחר בדרך שלו, של חמאס, לא בדרך של אבו מאזן, כי הנה, נדלקו כמה גזרות במקביל, לא רק עזה, גם מזרח ירושלים וגם הגדה, אז חמאס בעצם אומר לאבו מאזן בכל הסיבוב הזה ובכל האופן שבו הוא התלבש על האירועים של החודש האחרון, חמאס בעצם בא ואומר לאבו מאזן, תראה, אני ניצחתי. האג'נדה שלי ניצחה אפילו בלי בחירות.
בדיוק.
בלי בחירות שאתה עצמך ביטלת.
אז אולי שרבוב הבחירות הוא בכלל מיותר, כי חמאס הוכיח שהוא ניצח.
אני לא חושב שביטול הבחירות זה היה הטריגר של כל הסיפור פה. יש פה הרבה דברים מסביב, אני לא מבטא לחלוטין את ההשפעה של ביטול הבחירות, אבל זה בוודאי לא הסיפור העיקרי. אני חושב שאם יש השפעה לביטול הבחירות, היא באופן הזה שחמאס, שבמשך חודשים אנחנו ראינו איך חמאס משקיע את כל כולו בהכנות לבחירות, ואפילו אותם גופים בתוך חמאס שאמונים על הוצאת פיגועי טרור למשל מיהודה ושומרון, כל הגופים האלה מסיתים את כל המשאבים שלהם לטובת ההכנות לבחירות, פתאום בא אבו מאזן ומבטל את הבחירות האלה, מה שאומר שברגע אחד חמאס מחזיר את כל המשאבים שלו למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, וזה לייצר טרור, אלימות, הצתה, בעדיפות ראשונה, לא מרצועת עזה, אלא קודם כל ממזרח ירושלים והגדה, ואם אין ברירה, אז עוברים גם לרצועה.
ממה שאתה וגם אני מכירים, איך שהסלמות פה מתרחשות, מתי מתחילים לדבר על אסטרטגיית יציאה? בחמאס, לא פה.
אני חושב שזה יכול לקרות בטווח די מהיר, בוודאי אם לשפוט על פי הרצון הבסיסי של שני הצדדים לחתור לסיום מהיר של האירוע הזה, אבל זה גם יכול להתארך מהסיבה הפשוטה של האירוע הזה, יש דינמיקה משלו ואנחנו מכירים את זה, כל גן ילדים או כל בית ספר שחלילה יחטוף רקטה יכול להפוך את הקערה על פיה, ואז אנחנו נמצאים כבר באירוע אחר לגמרי. אבל כל עוד אנחנו לא שם, אני חושב שגם חמאס וגם ישראל, למרות כל הדיבורים גבוהה גבוהה והאיומים מפה ועד הונלולו, כולם מעדיפים לסגור את האירוע הזה כמה שיותר מהר, עם כמה שפחות מחירים כל אחד לצד שלו. יכול מאוד להיות שאנחנו נראה את פירות מהמאמצים להפסקת אש שכבר מתנהלים מאחורי הקלעים. אגב, מהרגע הראשון שההסלמה הזאת פרצה, יכול להיות שאנחנו נראה אותם מניבים פירות מהר מכפי שחשבנו.
גל ברגר, תודה רבה לך.
תודה.
האזנתם לפרק של עוד יום, ערך דניאל אופיר, עיצוב פסקול ירדן מרציאנו, טכנאית דבורה סוויסה, הביא לשידור אבי שמאי. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. אפשר וגם רצוי מאוד לשתף את הפרק עם חברים. אנחנו גם ממליצים להישמע להוראות פיקוד העורף ולנסות לשמור על עצמכם בימים הלא פשוטים הללו. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי ובאפליקציית הרכב החדשה שלנו. אני גיל כהן, נשתמע.